טוב, אז באמת התחלנו מלעולם יהיה בעל שמוע כאילו עומד לנגד עיניו. אז זה מתאים לתחילת התורה פה. מתורה סימן יט. תפילה לחבקוק הנביא על שגיונות. איתה בספרא דצניעותא. פרק הקדמה, דלא הווה מיתקלא, לא הווה משגיחין אפין באפין. כי קשה לעולם. על מה צריך לנסוע להצדיק לשמוע מפיו? הלא אפשר לעיין בספרים דברי מוסר. אך באמת הוא תועלת גדול. כי יש חילוק גדול בין השומע מפי הצדיק האמת בעצמו, ובין השומע מפי האחר אומר בשמו. מכל שכן כששומע מפי ששמע מפי השומע. כי יורד בכל פעם מדרגה לדרגה רחוק מפי הצדיק. וכן בין השומע מפי הצדיק למען בספר, הוא חילוק גדול יותר. משפטים לעצמם מובנים, ועוד בהמשך אני מתחבר לזה. כי צריך לזכך את הפנים, שיוכל כל אחד לראות את פניו בפנים שלו, כמו במראה. עד אשר בלא תוכחה ובלא מוסר יתחרט חברו תכף על מעשיו. רק מה שיביט בפנים שלו, כעל ידי שיביט בפנים שלו יראה את עצמו כמו במראה, איך פניו משוקע בחושך. כל אחד צריך לזכות לזכך את הפנים, כדי שכל מי שמסתכל בפנים שלו, זה יהיה בשבילו כמו תוכחת מוסר, כמו מראה, שכאילו ישתקף הפנים של המתבונן, בפנים של זה שהוא רואה אותו. כאילו כשאתה תראה מישהו, זה שזיקח את עצמו. אז אתה רואה את הפנים שלך הנכוחה דרך הפנים שלו. כאילו, זה צריך לזכות לדרגה כזאת. וזה כנראה המשך של מה שנאמר קודם. למה צריך דווקא לנסוע להצדיק? למה לא מספיק לשמוע מפי הספר? כי אם את התוכן הוא אותו תוכן. ברמה של הלימוד, ברמה של התוכן, אין הבדל. אבל ברמה של ראיית פנים, של לפגוש כאילו איזה אישיות, איזה דמות, המפגש איתה מזכיר לאדם את כל המקומות העמוקים, את כל המקומות של הכיסופים, את כל האמת. זה צריך לראות אותו. ואז כאילו אדם רואה את עצמו, בדיוק את המדרגה שלו, ואת המקום של המדרגה שלו לעומת איפה שהנשמה הייתה רוצה להיות. זה מה ש... זה רק פנים ופנים אפשר. זה אי אפשר מפי הספר. נכון? אני חושב שזה נכון, אבל זה ממילא, זה גם המדרגה של הפנים שלו. כלומר, זה ששומע מפי הצדיק, אז הפנים שלו הם גם קצת כאלה. במקרה זה נהיה, רבי נחמן, זה הצדיק, זה נהיה, אז רבי נתן, זה השומע מפי הצדיק, וכן הלאה. אז זה הולך ו... חושב שם פגשתי את הרב קנינג, יודעים מי זה הרב קנינג בצפת. אז... אביו זה רבי גדליה. רבי גדליה סיפרו שהוא, שהוא למד מרבי אברהם ברבי נחמן. הוא למד מרבי נחמן מצ'רין. מרבי נחמן מצ'רין למד מרבי נתן. רבי נתן מרבי נחמן. כאילו פה שישי אולי. זה כאילו, זה משהו. זה משהו, הרציפות הזאת. אז עם אלה זה גם הפנים. מה?
עניין פה דווקא לשמוע
מצדיק,
או בכלל
לראות מצדיק? גם וגם. אני חושב שהחלק הראשון, אני מסכים, שמה היה כתוב רק את הפסקה הזאת, עם דיבורים האלה, אז זה העוצמה של הדברים. החלק השני זה גם התיקון של האדם. כלומר, המטרה היא לא רק שאדם פגש עם תכנים, פגש אפילו עם חייניות של תכנים, אלא שזה ישנה אותו. אז ישנה אותו, זה משנה אם הוא פוגש פנים שבהם הוא מתראה פנים בפנים. נו, יש מצווה בתורה, מכירים? ראיית פנים. שלוש פעמים בשנה יראה כל זכוכה. באופן שלם ומלא, זה הקדוש ברוך הוא ברגל. כאילו... וגם, יש עניין להיות שם, למרות שאתה יודע מה יש שם, ואתה לומד על זה, וזה לא אותו דבר כמו להיות שם ממש. גם זה, בכל ראיית פנים בפנים, הקדוש ברוך הוא. האמת שכבר בנביא יש מקור לזה, שכשאין אפשרות ללכת לבית המקדש, אז יש מקום ללכת לצדיק. יראים את המקור, במקום לבית המקדש. מה? שהלכת לצדיק. כן, מדוע את הולכת אליו לא חודש ולא שבת? כאן צריך להגביל פני רבו ברגל. שהולכים לנביא. כמו ראיית פני השם, ראיית עלייה לרגל כזאת. מה? לא היה אפשרות. היו בשומרון, היו נותקים. מיהודה. אז אני אומר, כי צריך לזכך את הפנים, זה כאילו השאיפה שמישהו בעצם יכול להיות בחינת הצדיק, עד כדי שזה יהיה משמעותי לראות את הפנים שלו. שכל אחד שיראה אותו, יראה איך פניו משוקע בחושך. כבר היה את המילה הזאת? אני אמרתי שמה אתם, מה היה המשפט?
שהבן אדם צריך, שהבן אדם מנקה את עצמו שהוא בחינה של צדיק.
למה אומרים בחינה? מה זה המילה בחינה?
להגדיר, כל כך הרבה דברים,
בחינת
זה,
בחינת
זה,
על מה זה? במשפט הזה לפחות, שאתה רוצה להגיד שזה גם אם זה לא ממש, אבל זה שייך לאותו עניין. זה לא ממש אותו דבר, אבל זה שייך לאותו עניין. לפחות מה שאני התכוונתי במילה בחינה. כן. קשור לזה, אבל זה לא ממש אותו דבר. באיזשהו מקום, לא ממש אותו דבר, באיזשהו מקום. וזה נכון שהבעיה של בחינה, שזה יכול להיות הרבה וזה יכול להיות קצת. אתה יכול להגיד את המילה בחינה, גם כשזה קשר מסוים מאוד, וגם כשזה קשר מאוד גדול. אז צריך, מבחינה הזאת, צריך להתבונן. בחינת התבוננות, כן? להתבונן מה, עד כמה, בכל משפט, כן? עד כמה זה ממש אותו עניין, עד כמה זה נקודה מסוימת של אותו עניין. נכון? זה ההבדל בין תחושה כללית של הדברים לבין הבנה ממש. טוב. כי גדול, יקר, ערך, הערך של לשון הקודש שבו נברא העולם. כי מאמר חז"ל, וזאת יקרא אישה, כי מאיש לוקח הזאת. לשון נופל על לשון. מכאן שנברא העולם ולשון הקודש. וזאת יקרא אישה, כי מאיש לוקח הזאת. כאן שנברא העולם בלשון הקודש. וזה בחינת חווה. הנה. בחינת ולילה ללילה יחווה. מה זה וזה? הנה. היינו בחינת הדיבור של לשון הקודש. לשון הקודש היא גם נקראת חווה. או אישה. שבו נברא העולם. וזה בחינת לזאת... יקרא אישה. היינו הדיבור. הדיבור נקרא זאת. כמו בזאת אשר דיבר להם. ועל ידי לשון הקודש, רוממנו מכל הלשונות. שכל הלשונות העמים נופלים על ידי לשון הקודש. היינו שהרע שיש לה לשון של האומה, אחיזה בו, נתבטל ונופל על ידי לשון הקודש. ואין לו שליטה על ישראל. וזה בחינת לשון נופל על לשון. כן, אז תראו איך הוא קורא את המאמר. לזאת יקרא אישה, כי מי שלוקח הזאת, לשון נופל הלשון. לזאת, זאת זה בעצם הדיבור. יקרא אישה, היא נקראת אישה, כי מי שלוקח הזאת, זה שוב הזאת. לשון נופל הלשון. אז המדרגה הזאת, שקוראים לה זאת, קוראים לה אישה, וגם היא בעצמה לשון, דיבור, וזה לשון הקודש, היא גורמת שלשון אחר תיפול. כן, כשזה קם זה נופל, כשה... לשון הקודש מתרוממת, אז נופלת הלשון של אומות העולם. אני אקרא עוד משפט על הלשון של העמים. והרע הכולל, שכל הרעות של 70 לשון כלולים בו, דיינו תעבירת המדורה של תאוות ניוף, שכל ה-70 לשון משוקעים וכלולים בו, נופל ונתבטל ואינו שליטה על ידי לשון הקודש. אז כבר הוא אומר שיש לשון הקודש ויש לשון של 70 אומות. והלשון של 70 אומות הוא שייך לתבערת המדורה של תאוות ניוף. ולשון הקודש הוא התיקון של זה. הוא זה שמחבא את התבערה הזאת. עכשיו מה זה לשון הקודש? לשון הקודש באופן פשוט, גם מכל ההקשר, כאילו דברי הרמב"ן על התורה, אז הוא מדבר באחד המקומות על הזאת, המילה הזאת שהיא רומזת, איזה מושגים פנימיים, זה אותו עניין, מה שהוא מדבר, מה שהרמב"ן מדבר. זה הדיבור, כוח הדיבור. כוח הדיבור כשהוא בקדושה, זה לשון הקודש. באופן הפשוט, זה דיבורים של קודש. זה לשון הקודש. למרות שזה גם כולל מה שאנחנו קוראים לשון הקודש, כוונה עברית, השפה הזאת, המסוימת, לעומת שפות אחרות. אבל במשמעות הפשוטה, גם בתורה פה וגם רבי נתן, לא יודע למה, זה מאוד מיוחד, התורה הזאת נכתבו עליה, אתם יודעים שיש ליקוטי הלכות על כל תורה. רבי נחמן לקח תורה של רבי נחמן, וכאילו פירש על פי את השולחן ערוך, באופן פנימי, באופן... על דרכו של רבי נחמן. ויש ציונים בסוף ליקוטי מוהר"ן, כל הדיבורים שיש בליקוטי הלכות שקשורים לתורה מסוימת. עכשיו, התורה הזאת יש עליה הכי הרבה. באופן ככה בולט אפילו. מצד שני, רבי נתן כשהוא כתב את ההלכות של השולחן ערוך, הוא תמיד הלכה א', הלכה ב' קצר. נכון, הלכה ג', ד', ה', הוא מעריך יותר. לא תמיד, אבל בדרך כלל זה ככה. כאילו הוא חזר כמה פעמים לשולחן ערוך, וכל פעם התחדשו לו יותר דברים, ולאט לאט המעיין כנראה התרחב. ודווקא פה זה תמיד כמעט הלכה א'. כאילו דברים תמציתיים. זה מעניין, כאילו אולי תורה, מבחינה זאת, בסיסית מאוד, יסודית מאוד, כוללת הרבה מאוד דברים, אבל מצד שני יסודית. כאילו יש אולי תורות אחרות, שכבר זה יותר מתרחב, יותר מתפרט. אז... למה נזכרנו בזה? אז רבי נתן בדבריו, בכמה מקומות, וזה נזכרנו בזה, אומר מה זה לשון הקודש? זה דיבורים של קודש. כשאדם מדבר דיבורים של קודש, זה מרומם אותו. הייתי אולי מפרט יותר, שאפשר להגיד לשון הקודש, להגיד 4 מדרגות, מה זה לשון הקודש. מה זה לשון בכלל? מה זה שפה? אז דבר אחד זה ששפה זה להעביר מסר מאחד לשני. זה שפה. להעביר תוכן, זה כלי. כלי שדרכו מעבירים תוכן. אבל זה כלי חשוב. כמו גם כתיבה היום, כמו כלים נוספים שיש לנו, אפשר להעביר דרכם תוכן. ואז חשוב שהתוכן שעובר יהיה תוכן של קודש. אני אומר, לפי זה השפה היא מאוד, משהו כאילו, שאין בו חיות, משהו שהוא רק יחיתים ציר, רק אמצעי. מדרגה יותר עמוקה, השפה, השפה ממש בונה את המחשבה, יש שם כזה ביטוי שהמדיה זה המסר. עם ביטוי כזה, אתם באנגלית אומרים אותו, זה עם כלל גדול בתורת הכתיבה, בתורת הקולנוע, שלפעמים מה שחשוב זה לא רק התוכן שאתה אומר, אלא הצורה שאתה אומר. כאילו הצורה שאתה אומר, כלומר השפה שאתה משתמש בה היא לא פחות משמעותית מהתוכן שאתה אומר. נגיד לרב דצל, יש שפה. והשפה כוללת הרבה מהדברים שהוא, כלומר, כל הדברים שהוא אומר, נכתבו בשפה הזאת, היא בעצמה כבר, יש בה אמירה מאוד משמעותית. לא רק התכנים הספציפיים שיש בכל איזה... יש לרבי נחמן שפה, שאולי נזכיר, ללמוד אותה. קשור אולי נגיד אחד הביטויים שחוזרים הרבה, שזה אומר משהו, בחינה. יש איזה שפה, איזה אוצר מילים, איזה צורת התבטאות, שהיא אומרת המון. לפעמים כשאין לאדם שפה מסוימת, אז אוצר שלם של מחשבות, הוא לא יכול לחשוב אותן בכלל. תינוק שאין לו שפה בכלל, אז יש לו כל מיני מחשבות, רגשות עמומות, אבל כאילו אין להם מילים, אין להם דרך להביע אותם. אז הכל נשאר מעורפל, הכל נשאר מאוד גולמי. וכשהוא מתחיל להשתמש במילים, אז לאט לאט מתבהר לו יותר ויותר. וגם נגיד, תיקחו נגיד אדם שיש לו המון אמונה. הוא שירה צדיק, יש לו המון אמונה. נגיד, אף פעם לא קרה, נניח את הרב. לא קרה. אז יש לו רגשות מאוד חזקים, אבל אין לו איך להביע אותם, ואולי אפילו לא יודע לחדד מה הוא בדיוק חש, מה הוא בדיוק רואה, מה הוא בדיוק זה. במידה מסוימת, אז אפילו כמעט לא יראה את הדברים. כלומר, הוא בעצם לא יפגוש חלקים מהמציאות, לא יפגוש שטחים שלמים, בגלל שאין לו מילים לבטא אותם. אז הם יישארו, כאילו עוברים לו מול העיניים, בלי שהוא בעצם תפס אותם. מבחינת השפה היא מעצבת, היא ממש משפיעה על תפיסת המציאות שלנו. לימוד שפה זה מאוד חשוב. אתם יודעים ש... נכון, חשבתי ככה יותר בקשרים ככה ש... בין קודש לחול, שנגיד השפה שמדברים בישיבה, לעומת השפה שמדברים בחוץ, זה שתי שפות. כלומר, הרבה פעמים אתה תבין את ההבדל, זה לא רק הבדל בתכנים. תפיסה כזאת, יש הבדל בשפה. הבדל משמעותי מאוד. אפשר להגיד, יש אפילו הבדל בין ישיבות, אבל כאילו, זה הבדל יותר דק. אבל יש כאילו, אפילו צריך לזהות את ההבדל בשפה, כשהשפה היא צורת ההסתכלות, היא לא רק התוכן המסוים. באמת, ככל שאדם מרחיב את השפה שלו, הוא מרחיב את העולם הרוחני שלו. כן, ללמוד מהר"ל זה ללמוד שפה. ללמוד רמב"ם זה ללמוד שפה. ללמוד רב נחמן זה ללמוד שפה. ללמוד שפת אמת זה ללמוד שפה. וכן הלאה. עכשיו יש קומה עוד יותר עליונה, עוד יותר פנימית, זה שכאילו למילים יש כוח לעורר. זאת אומרת, לא רק לאפשר לתודעה לזהות את הדברים, לזהות את עצמה, להבין את הדברים בהירות ובחדות, שזה ממש באמת להוציא אותם מכוח אל הפועל, אלא גם כאילו זה כמו מיתר שנוגעים בו, ואז כאילו זה מרעיד שם בכל אורכו של המיתר. אז מילים שנאמרות בזמן הנכון, במקום הנכון, הם כאילו מרעידים את הנשמה. זה כאילו לפעמים נוגע עמוק עמוק. זאת אומרת, מה שדיברנו עד עכשיו זה נכון גם לגבי שפה של הסברה, כל מיני צורותיה. כשאנחנו יותר מדברים על שפה שיותר, שפה של שירה, וכיוצא בזה, שיש למילה איזה כוח לגעת במשהו מאוד עמוק. וזה כבר פתח אולי גם... אנחנו נותנים פה אולי איזה ביטוי נפשי, להבין מה שדיברו לישראל, מקובלים, שיש מילים, שיש להם כוח, שהם פועלים. מעין זה אנחנו רואים איך זה יכול לפעול על הנפש. לפעמים מי שיודע, הרי זה הכישרון של מי שיודע לדבר, בוודאי בעל אומנות, מי שיודע ככה, ולפעמים במילה, הוא יודע כזה, לגעת במקום הכי, במקום חי, לזעזע את החיים. אולי באמת הקומה הזאת, קומה רביעית כבר, שזה אולי הקומה הזאת בשלמותה, שהשפה היא לא רק נוגעת במקומות כאלה עמוקים, כן, היא לא רק מעבירה מסר, שזה הקומה הראשונה, היא לא רק יוצרת תודעה, שזה הקומה השנייה, היא לא רק מזעזעת את נימי החיים, הקומה השלישית, אלא היא בעצם ביטוי של החיים. זאת אומרת, הביטוי הכי עשיר של הנפש, כאילו... זה הדיבור. אנחנו נגיד בהמשך, נפשי יצא בדברו. הנפש מתגלה בדיבור. מראות הדיבור לא רק כמשהו דומם, זה משהו כאילו טכני, זה משהו חי. הדיבור. ואז יש לה כוח לדיבור הזה. הדיבור הזה יכול לכבוד את התבערת מדורה של תאוות הניוף של אומות העולם. הוא אומר פה רב נחמן דבר חריף, נחמן דיבור מקודם מלטף, אבל לא היה גם חריף. שרב נחמן בעצם אומר, השפה של אומות העולם היא כולה ביטוי לתעברת מדורת תאוות הניוב. לכאורה זה האשמה קשה. אבל ידוע שאחד הפסיכולוגים הגדולים, יסד הפסיכולוגיה, טען שזה הכוח המניע של כל הכוחות. כן, אומנם היה יהודי, אבל מסתום הוא דיבר על הגויים. שאומר, היצר המיני, זה... ועם אלה, הוא טען שכל הסמלים בחלום מבטאים את זה, אז מסתום גם השפה כולה, לא שפת הקודש. אבל כל מה שחסר לאדם זה או זה, או תחליפים של זה. יש כבר הרמב״ם, מורה נבוכים. ברשות רבינו, נזכיר פה את המורה נבוכים. אז הרמב״ם אומר, שלמה העברית נקראת שפת הקודש, ופה מחברים את זה ללשון הקודש, לא רק של התכנים, אלא גם השפה עצמה, אומר שאין לנו שום כינוי לאותם איברים של המין. כלומר, אין לנו מילים של זה. משתמשים במילים אחרות כדי לכנות את זה. ולמד, בשפות אחרות יש הרבה. מראה שאם אדם רוצה לנבל את פי, הוא צריך לדבר בשפה אחרת הרבה פעמים. לא בעברית. כך אומר הרמב״ם. לא, הוא לא, את הדוגמה של אני לנבא הוא לא אומר, אבל הוא אומר שבעברית אין איזה מילים, יש רק כינויים. רק מילים שיש להם שימוש גם למשמעויות אחרות. משתמשים בהם גם כדי לכנות. ומצד שני, להבדיל, הוא אומר, לקדוש ברוך הוא יש לנו הרבה שמות. אצלם יש כמה וכמה שמות לקדוש ברוך הוא, אבל הדברים האלה, אוצר מילים שלם. כך אומר הרמב״ם. זה הוכחה שזה שפת הקודש. אז הוא כאילו נתן את הסימנים. אנחנו אומר, זה לא רק מתבטא בביטויים האלה, אלא כל השפה כולה, כל הדיבורים כולם, גם התכנים. שם זה תברת, מדורת, כל זה. תברת המדורה של תאוות ניוף. כאילו יכול להיות דיבור, שהוא רק בעצם איזה כיסוי, איזשהו ניסיון, או לבטא, או להסתיר, או לתת תחליף, בעצם לאיזה שהם יצרים. זה הדיבור של אומות העולם. ודיבור שלנו, לשון הקודש, זה דיבור כזה שהוא מתקן ומחבא את התבירת המדורה של תאוות ניוף. ראיתי אומר אפילו, זה שני כוחות שיש בהם קשר עמוק, בביטויים שמופיע לא בתורה הזאת, אבל מופיע במקומות, לא אפילו פה בהמשך, אבל בכמה במקומות מופיע, גם אצל רבי נחמן, שיש ברית לשון ויש ברית מאור. ושיש קשר עמוק ביניהם, ואתה אומר כאילו השאלה מה העיקר ומה הטפל. שאצל אומות העולם, אז החלק היצרי הנמוך יותר הוא העיקר, והשפה זה באמת איזו שכבה חיצונית לאיזה קליפה, וזה מה שפרוי טען, שכאילו תוריד איזו שכבה מסוימת של המודע, והנה אתה שמה, ביצרי. הוא אמר גם, הוא לא, אגב, הוא אמר, ליצרים האלה יש תפקיד, הם כוח קיומי, הם כאילו זה, אדם צריך לדעת איך להתנהל איתם, כן? זה לא, הוא אפילו לא אמר שדווקא רע, אבל זה הייתה תפיסת האדם שלו. ואצלנו זה הפוך, הדיבור הוא הכוח העיקרי, הוא לא רק איזה קליפה דקה, בדיבור כשמופיע בו התוכן העיקרי שלו, והיה אדם נפש חיה לרוח ומעלה, אז הוא מצליח לבטא את החיים בעומק שלהם, בעדינות שלהם, בנשמה שלהם, ועם אלה לשים את כל התודעה, כאילו להטות את כל המקום של הנפש, במקום אחר, באופן שהתברה הזאת היא כאילו לא קיימת, לא שורפת, לא מקלקלת, לא מזיקה. זה והרע הכולל שכל הרעות של 70 לשון כלולים בו, דיינו תברת המדורה של תאוות ניוף, שכל ה-70 לשון משוקעים וכלולים בו, נופל ומתבטל, ואין לו שליטה על ידי לשון הקודש. אם שאלו פעם את הרב משה פיינשטיין, מה יעשה האדם שחטא בחטאים חמורים של גילוי עריות? היסטורי סקילה או היסטורי חנק וכיוצא בזה. אז אומר שילמד בעיון, כאילו הוא אומר כשם שהחטא היה בהרבה כוחות, בהרבה אנרגיות, אז התיקון יהיה שבאותו אנרגיות הוא גם יעשה דברים של קודש. הוא אומר שילמד בעיון עמוק. אני חושב שזה... קשור שלו, כאילו צריך למקומות אחרים, ללמוד, בעיון עמוק, זה יעשה התיקון. אפשר להגיד שזה מתחבר לדברים פה. הולכת למקום של לשון הקודש, ולשון הקודש לא רק כמילים סתם, אלא הבעיה של התוכן של הקודש, זה יכול להיות משקל כנגד שהוא לא פחות, ואפילו הרבה יותר מאשר כל כוח היצר. מתבטל על ידי לשון הקודש. וזה בחינת מדורה של 70 כוכבים, נזהר בזוהר הקדוש, היינו הרע הכולל, שהוא תבירת המדורה של תאוות ניאוף, שכל ה-70 אומות כלולים בו. אני שהיה פילוסוף, שן פה על דברי הרב, נטל, מזכיר ברות הקודש, היה פילוסוף בשם שופנאוור, שהוא היה, אני חושב, פסימיסט, שכאילו מתחלקים עם פילוסופים, יש כאלה יותר אידיאליסטים, יותר אופטימיים, יש כאלה יותר פסימיים, הוא היה פסימי. והוא דיבר שמה ששולט בעולם זה כוח הרצון. אבל כשהוא דיבר על כוח הרצון, הוא לא התכוון לרצון הדין, העליון וכו', שאר מדבר עליו גם באורות הקודש. הוא דיבר על איזה רצון אינסטינקטיבי, כוח עיוור כזה, שהוא מניע את המציאות. שוב, הוא מתייחס אליו גם בכבוד, אבל ככוח שרודה באדם. באמת מאוד מתבטא בכוחות היצריים, אבל כאילו זה אומר, זה הכוח המניע את הכל, אבל כאילו זה כוח חשוך כזה, כוח עיוור, שכל ה... כוח של ההכרה, של ההבנה, של הבהירות שלנו, הוא תפל לגמרי לעומתו. אני דווקא, דוגמה שאומר שאחרי מלחמה הרבה פעמים, יש פתאום ילודה הרבה יותר גבוהה. זאת אומרת, זה לא בגלל שכמה החליטו, טוב, צריך ללדת כדי לזה. יש כאילו איזה כוח פנימי בעולם, שדוחף כדי לתקן את מה שאני. זה דווקא דוגמה חיובית. אבל הדגש הוא שכאילו יש משהו לא בחירי, משהו מאוד עמוק, אינסטינקטיבי, שולט בעולם כולו, שאנחנו רק איזה מין זרם חיים, מדורה כזאת גדולה, שהבני אדם הם רק איזה פינה קטנה של זה, איזה ניצוץ קטן של זה, של אב קורא לזה התנין העיוור. כן, איזה כוח מאוד חזק, שנתפס כמניע את העולם, והרב מעריך להגיד מה הקלקול שבזה ומה... איזה נקודת ניצוץ של אמת, כדרכו של הרב, שיש גם בהבטה הזאת.
אולי זה כמו, לא יודע, אין בחירה בכלל, לכלל אין בחירה, אז באופן טבעי, אז באמת יש...
כן, רק השאלה אם ההכרח, האם זה ההכרח של איזה כוחות עיוורים כאלה, או שההכרח זה הנהגת השם, כן, זה הנפקא מינה. כי מי שבעצם אומר שאת כל העולם דוחף כוח כזה, רצון חזק, עיוור, אז באיזשהו מקום אתה חושב שכל התרבות האנושית, כל המחשבה של הבני אדם, כל הניסיון שלהם לתקן סדרי דתות ונימוסים, זה הכל איזשהו ניסיון ללכת נגד הטבע שלהם, או קצת ככה לטיפה לרסן אותו, אבל באיזשהו שלב הוא יכול להתפרץ. יש להזכיר שהוא אותו פילוסוף, היה גרמני. שכאילו באיזשהו מקום הכוח העיוור הזה כשהוא התפרץ בצורה חריפה זה הלך למקומות נוראים מאוד. זה המדורה של 70 כוכבים שיח בן נחמן, וזה בחינת חשמל, חיות אש ממללות. נכון, ככה דרשו חז"ל מה זה חשמל? חשמל, חיות אש ממללות. חיות אש בחינת חווה אישה, כן, חיות, חווה, אש, אישה. היינו בחינת לשון הקודש קנה, שלידו מתמלל ומשתבר אש המדורה של 70 כוכבים. הן החש ממלל, ממלל מלשון נשבור, נכון? יש כזה שאדם עושה את ביצה, שאדם מולל בידו, מוציא את הקליפה, ביטוי של שבירה. אז שימו לזה דוגמה, משהו שהיא מאפיינת, לא יודע, להגיד על כל המקומות, אבל פה זה בולט. שכאילו רב נחמן עושה פה דרש. חש זה בעצם בחינת אישה, בחינת חווה. נזכור מה זה, מה זה חווה, מה זה אישה? איזה בחינה זאת? לשון הקודש, דיבור. ומה על זה השבירה? שהדיבור הזה יש בכוחו לשבור את עבירת המדורה של ה-70 אומות. שהפשט חש מל, חש דווקא זה לשון שתיקה, או לשון חיות, אש, נניח, ממללות, דווקא המל זה הדיבור. אז כאילו רב נחמן עושה פה דרשה, שלכאורה דרשה, אבל בעצם היא כאילו בצורה קצת אחרת, אבל בסוף חוזרת לפשט, כי גם בפשט של המילה חשמל, לפחות איך שדרשו את החז"ל, קשורה לעניין של דיבור. רב ברות הקודש מדבר על חש, השתיקה והדיבור. שם כל הזמן בחיות הקודש, בין השתיקה והדיבור, לפעמים לעתים חשות, לעתים מעלות, עכשיו זה גם ככה בחז"ל. והרבה פעמים שדורש פסוקים, כאילו הדרשה עצמה היא הפך המילים, אבל היא בעצם עומק, היא ממש כן מתאימה לעומק הפשט, או אפילו לאיזה צד אחר של הפשט. וזה בחינת מן מחשמל, שהם בחינת מדורה של 70 כוכבים, שנתמלא ונתבטל על ידי לשון הקודש. כי על שם זה נקרא לשון הקודש. כי כל מקום שאתה מוצא גדר רובה, אתה מוצא קדושה. אבל עכשיו צריך להוסיף עוד משהו. מה זה באמת לשון הקודש? קודם חיברנו לשון הקודש לעניין של הדיבור. דיברנו כמה מדרגות. מה זה דיבור? מה זה לשון הקודש? יש עוד משמעות. לשון הקודש לעומת 70 אומות, לשון של 70 אומות, אפשר להגיד שזה במילים אחרות, קדושה לעומת אומה. זה שם, במקום להגיד את קדושה, אני משתמש פה בביטוי לשון הקודש. במקום להגיד תומה, משתמש בלשון של 70 אומות. אולי תשאל אותי, וזה קשור לשאלה הראשונה שלך, למה הוא לא אומר קדושה ותומה? כאילו, בהרבה מקומות בפסקה, אתה יכול לתרגם קדושה ותומה, זה יהיה מאוד טוב, מאוד ברור, מאוד מבהיר. אז שיגיד קדושה ותומה. קדושה ותומה זה הפשטה. זאת אומרת, רב נחמן זה המיוחד שבו, וזה נגיד הוא שונה מהרב, הוא לא מדבר כמעט בהפשטה. זה משהו אולי קשה לפעמים, כי זה לפעמים פחות מובן, אבל זה גם מה שיפה, שזה תמיד משהו שאפשר למשש, אפשר לחוש אותו. לשון הקודש. ואז גם אפשר לראות את זה. יש לשון הקודש, יש לשון אומות. אז זה 70 שפות. אז אתה יכול כבר... זה לא רק איזה משהו כללי כזה, זה משהו שהוא מתלבש לפחות. זה אולי העניין של הבחינה. זה בחינה שמתלבשת במשהו ממשי במציאות. ואז כבר אפשר לחוש אותו, אפשר לחוש את כל הגוונים שלו. כשאתה מפשיט, אז הגוונים קצת עלולים להיעלם. הרב מדבר על זה, על הסכנה הזאת של הפשטה, ואיך אפשר בכל אופן להתגבר עליה. הוא אומר שבאמת בשביל זה תורת הקבלה. תורת הקבלה באה גם להשלים את הגוונים, לא רק הפשטה. אז זה הרב נחמן, אפשר להגיד. לשון הקודש. לשון של 70 אומות. הרב עוד מעט מדבר על עוד משהו באמצע, שזה תרגום. כי נגיד אם היית מדבר קדושה תומה, אז מה זה באמצע? בין קדושה לתומה? תגידו, מה זה? חול. אפשר להגיד חול. יש משהו חזק בלהגיד תרגום. זה לא אותו דבר, כשאתה אומר חול, אתה אומר תרגום. חול הוא כאילו עומד בפני עצמו. הקדושה עומדת פה, החול עומד פה, והתומה עומדת פה. תרגום זה משהו שיש לו יחס לשפה, רק הוא מתרגם אותה. ותרגום הוא תמיד הפסד קצת לעומת השפה המקורית. זה בא להגיד אותו רעיון, באמת תרגום זה חול. ולשון הקודש זה קדושה. ולשון 70 אומות זה תומה. אבל יש משהו יותר... הרבה אפשר ללמוד מהדיבור המשלי הזה, דווקא מהצורה הדיבור הזאת. בכל מקום שאתה מוצא גדר ערווה, אתה מוצא קדושה. זה לשון הקודש, קדושה. וזה שפרש רש"י, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו. מכאן שנאסר להם עריות. רוח הקודש אומרת כן. אבל מי שזוכר את המאמר הקודם שהוא דרש, לא תיקרא אישה כי מי שלוקח הזאת לפון לשבן לשון, לשון נופל לשון. מכאן שנברא העולם בלשון הקודש, כבר מבין מה הוא הולך פה להגיד. על כן יעזוב את איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו. מה זה אשתו? מה זה אישה? לשון הקודש. מכאן שנאסר להם עריות. רוח הקודש אומרת כן. רוח הקודש... אני לשון הקודש, כמו ברוח פיו כל צבא. מה הוא הביא ראיה? מה רע במילה רוח קודש בעצמה? הוא רצה לחבר את זה ללשון, רוח פיו כל צבא. פה, לשון. שעל ידי לשון הקודש נאסר ונתקשר התאווה של תאוות ניוף. היינו המדורה של 70 כוכבים, שאין לו שליטה על ישראל על ידי לשון הקודש. מבחינת לשון נופל לשון כנה. שהרוח שטות נתבטל על ידי רוח הקודש. וזה בחינת תיקון הברית, שהוא בחינת רוח הקודש, בחינת ולא קמה עוד רוח באיש, כמו שדרשו רבותינו על הזבחים. אנחנו דורשים שם לא קמה עוד רוח באיש, שהם היו בכזה פחד, שהיצרים איבדו את הכוח שלהם. וזה בחינת רוח תיקון הברית, שיצרים לא שלטו, איבדו לגמרי את השליטה שלהם. וזהו, ויסגור בשר תחתנה, לא נצריכה אלא למקום חתך, היינו חיתוך הדיבור. אני עוד להבין את תחילת הדרשה של, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, מה הכוונה של זה? אבל ודבק באשתו, זה לשון הקודש, ומזה, מתוך זה נאסר להם הריות, מתוך זה מתגברים על התאוות ניאוף, רוח הקודש אומרת כן. זה בעצמו לשון הקודש. זה מה זה נקרא חקת. פירוש אני מציע שיעזוב איש את אביו ואת אמו. איזה פעם שמעתי מהרב יצחק. עכשיו כתוב, הוא אמר את זה בהקשר הזה, אבל אפשר לחבר את זה לפה. יש פסוק שכתוב, חתקי תצא. כי ייקח איש אישה ובעליו, היה אם לא תמצא חן בעיניו, וכולי וכולי. אז כתוב שירושין, אחרי זה מתה בעל השני, ועשו לבעל הראשון לקחת. אחר כך כתוב, כי ייקח אישה חדשה. אז אומר פה שיש פה שתי מדרגות של כי ייקח יש אישה. אז אומר, כאילו ידוע, פסיכולוגים אומרים, שכשאדם מחפש אישה, הוא מחפש איזה משהו שיש לו בתת מודע. איזה דמות, איזה ציור שיש לו מילדות. איך צריכה לראות האישה שהוא... זה. לכן המושג הזה של התאהבות, הוא בא משם, כאילו זה לא משהו רציונלי. יש לו איזה ציור, דמות שנוצר על ידי המפגש שלו עם בני משפחתו, אמא, אחות, בדודה, כאילו. אבל משהו כנראה שהוא מעצב, זה לא משהו לגמרי טכני, כן? אבל איזה משהו שנוצר לו בילדות, בדמיון, ועד כשהוא גודל, הוא הולך עם זה. אז אתה רואה שלפעמים... יכול אדם לפגוש את האישה הכי נחמדה והכי חכמה והכי צדיקה בעולם ויכול דווקא להתאהב שההורים שלו אומרים לו מה הסיפור, מה דווקא איך אמרו בנביא אין בכל בנות ישראל אמרו לשמשון אתה לוקח מהפלישתים טוב, שם היה לא באמת כוונה עמוקה בזה אבל לפעמים ההורים תמיים, מה אין משהו זה דווקא כי יש את הנקודה הזאת של ה... של התת מודע, איזה חלום כזה, אדם הולך איתו. אז כאילו אומר, זה האישה הראשונה, כמה הסביר הרב יצחק, זה האישה הראשונה, ואז זה מסתבך. ואז כי ייקח יש אישה חדשה, אז אני צריך להשליך את כל האנשים מהתת מודע, ולקחת אישה חדשה. אני אפשר להגיד שזה עומק הפשט, שזה כבר לא דרש אפילו, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו. אביו ואת אמו זה ציורי הילדות שלו. שיש בהם משהו כובל, יש בהם משהו דמיוני, יש בהם משהו... כן, מחפש לסגור כל מיני מקומות לא פתורים מהילדות. ככה הוא מחפש. אז יעזוב איש, אצליח להתרומם מזה. לא, אני לא, זה בכל אופן, הערה בסוגיים, להתרומם זה לא הכוונה להתנתק. ברור שבאיזשהו מקום אדם לגמרי חותך את הטבע שלו. אבל כמה הוא משועבד לו, זה נפקא מינה, כן? עד כמה המינון של הזיכרונות האלו, הרשמים האלו, הוא צריך להיות 90% נגיד ממה שידבר אליו, וכמה מספיק שיהיה קור טוב מזה, כן? משהו מזה כנראה צריך, יש גם טבע שלא מזלזלים בו. אבל המשקלים, על כן יעזוב איש, גודל. ואז הגוף הוא התגברות על התאווה של ה... כלומר, ממקום קצת יצרי, קצת דמיוני, קצת חלום שהוא בוסרי, אם הוא קצת לא מספיק מזוגח לפעמים, אדם הולך, יעזוב איש את אביו ואת אמו, את הציורים האלה, ודבק באשתו. משהו חדש, ואילו בשר אחד. זה ה... אני חושב שאפשר להבין פה.
העניין של מה שזה מבטל, כתב פה במים שהלשמוש בלשון הקודש מבטל את הלשון של אומות העולם, את הרוח השטות. מה הכוונה?
כי פשוטו, שאם אדם מדבר דיבורים של קודש, כשהעיקר, נזכרנו, עיקר בתכנים, נכון שגם השפה מבטאת, העיקר שידבר, הרמב"ם הרי מאיר הערה מוסרית פשוטה. שאם אדם מדבר בעברית, לשון הקודש, אבל תכנים שליליים, זה רע. אם מדבר בשפת לאה, דברי תורה, זה טוב. כלומר, בסופו של דבר, יש אמנם מבחינת רוח האומה בכללה, אז השפה כולה מביאה משהו. אבל באדם היחיד, השאלה העיקרית זה מה התכנים. לא רק מה התכנים שהוא חושב, מה התכנים שהוא מדבר. אם אתה מדבר את תכנים של קודש, זה לשון הקודש. אז זה מתקן את הרוח שטות. זה מוציא את האדם. עכשיו, זה עצה מוסרית. אדם מרגיש שהיצר מתגבר עליו, שידבר. אפילו לבד. כל שכן, שידבר עם מישהו אחר. כמה זה יכול לשנות? לקחת האדם למקום אחר לגמרי. המקום הזה של הדמיונות, של כל מיני דברים שופים עוטפים. זה כפשוטו. זה מחבא את המדורה הזאת. שהיא באמת באופן בסיסי לא שלנו, כן? היא של האומות. אבל מתמודדים איתה, כן? זה לא... עולם אחד. אז זה גם הובנה פשוט ממש. מה?
זה לקטן, אבל ממש, לבין המחבר של לספר את כל ה...
כן, נכון, נכון. זה דרך אחת של תיקון, שכאילו לדבר באופן ישיר, שזה גם לפעמים, וגם לדבר על דברים אחרים. הדיבור שם את האדם איפה שהוא מדבר. יכול להיות במצב רוח מסוים. אני חושב שפעם זלזלתי בזה, היום אני יותר מזה, אתם מפעים באים לבית האבל. אז ברמת גן נפטר הגבאיה שככה ליווה אותנו בבית הכנסת, לא, מהקהילה שקדמה לישיבה, כלומר, מהתושבי השכונה שקדמו לישיבה, שהוא בא להתפלל מהשנים הראשונות, הוא בא להתפלל עם הישיבה, והוא תמיד עושה את המשבר אחים. השבוע הוא נפטר. וכשבאים לבית האבל, אז יש כאילו שתי דרכים. יש כאלה שנותנים לאבל לספר דווקא על מה שהוא מרגיש עכשיו. יש כאלה, לפעמים דווקא מתוך רצון אולי לא, לפעמים האבלים בעצמם, לפעמים גם מי שבא לדבר איתם, לדבר על דברים אחרים. לדבר על הפוליטיקה ועל זה וזה. הסחת דעת כזאת. עכשיו, זה בשלב מסוים זה נראה לי כזה נורא, כאילו זה לא רציני, מה אתה בורח, מה אתה זה, וגם זה לא באמת מנחם, כאילו זה שבסדר, מדברים על דברים סתמיים, אבל המדהים הוא שיש לזה כוח. אתה רואה שלפעמים בן אדם צריך את זה. כלומר, החוכמה היא לא לברוח לשם תמיד. אבל לפעמים כשבן אדם צריך את זה, היא יותר מדי כבד עליו העסק. אז זה מדבר דברים סתם. וכשמדבר דברים סתם, הוא הולך לשם. זה לא שהלב שלו לגמרי משתנה, וזה לא שהזיכרונות שלו, בטח שלו. אבל כרגע, ושהוא מדבר, זה לאט לאט, הנפש שלו זזה לשם. עכשיו, כל שכן, דברים לא סתמים, דברים עם מטען, דברים של קדושה, אז נוקחים את האדם לאיפה שהם. כאילו, זה שתי מעיינות של חיים. אצלי המעיין הוא המדורה הזאת, כן? אצלנו יש מעיין אחר, שהדיבור הוא הביטוי שלו. זה ואיבן, עשה כאוצה, שעיקר עשיית ותיקון של לשון הקודש תולה בירת השם אוצרו, היא אוצרו. כמו שכתוב, סוף הדבר הכל נשמע, ואלוקים יירא, וזה כאוצר של חיטים. היינו, היירא הוא אוצר, שבו תלוי עשייה ותיקון של חיטה, כבית אותיות של לשון הקודש. זאת אומרת שהכל פה מתחבר. ואיבן עשה, הפרשה, איזה פרשה הוא לומד פה? בריאת האישה. ממש הולך ודורש אותה. ועשה כי אוצר זה אוצר של יראת שמיים. ובאוצר יש חיטה, וחיטה זה כ"ב אותיות. נכון? חיטה זה הגימטריה. כ"ב אותיות של לשון הקודש. נכון? יש גמרא שאומרת שאדם לומד להגיד אבא ואמא, ביחד עם הזמן שהוא לומד לטעום טעם דגן. כלומר, תחילת הדיבור קשור לתחילת המפגש עם החיטה. אדם מגיע לאיזו התחלה של דעת, דעה ודיבור. וזה בחינת אלוקים דיבר בקודשו, שדיבור הקודש תולה באלוקים ירא. ויוסף, על ידי שהיה לו שלמות לשון הקודש, כמו שכתוב, כי פי המדבר עליכם, בלשון הקודש. נכון. כן כתוב בו, הנמצא כזה, איש אשר רוח אלוקים בו. רוח אלוקים היינו תיקון הברית. מכינת ולוקם עוד רוח באיש. יוסף הצדיק, זה פשוט, זה היה כל העניין שלו, נכון? תיקון הברית. כי בלשון הקודש תלוי תיקון הברית, מכינת מכאן שנאסר להם הרעיות. כי זה בלו זה אי אפשר להיות. היינו תיקון הברית ושלמות לשון הקודש, אם תלויים זה בזה. נוסיף ונאמר שה... הרי הוא דיבר על בריאת האישה. לא, זה כאילו הפוך. הפרשה מדברת על בריאת האישה, שדווקא הקשר בין איש ואישה, דווקא המקום ש... של ביתוגם של היחס היצרי שיש בין איש ואישה. וכל המהלך שלו, האישה פה זה הדיבור, זה לשון הקודש. זה התיקון של תאוות הרעיות. אפשר להגיד את דרש, אבל זה לא נכון. נכון, כתוב איזה מדרש אחר, שרש"י מביא, שכתוב שאדם בא על כל החיות, הוא לא התקרה דעתו עד שהזדמנה לו חווה. אז אפשר להגיד שוב באופן עמוק, כי באמת, לכאורה זה לא כפשוטו, אבל כן קצת כפשוטו. אתה דומה להכן יעזובי שאמרנו מקודם. שכאילו המפגש של אדם עם חווה, באמת זה תיקון של תאוות הרעיות. זאת אומרת, לעומת המציאות החייתית, היצרית, שעליה דרש אותו פילוסוף שהזכרנו מקודם את כל הדרשות שלו, שעשה את האדם כחיה, רק שיש לו גם קצת איזו יכולת לדבר, אבל חוץ מזה הוא בעצם שייך לעולם החי, ושם היצרים שולטים. אז כאילו האדם בהתחלה, כאילו בכל, לומד את עצמו, מזהה את עצמו אולי כ... אולי הוא שייך למקום הזה, ולא נתקרה דעתו. ותהיה לו משהו יותר עמוק, יותר פנימי, יותר עדין. אז היא נזדמנה לו חווה, שזה קשר מסוג אחר. נכון שבא לידי ביטוי שם גם כל הקשר החיים, הממשי, החיוני, גם הגופני, אבל באופן של קדושה. זאת הפעם, עצם העצמה, בשר מבשרי, לזאת עיקרי אישה, כי מאיש לו ככה זאת. זה כאילו, זה בעצמו התיקון של הרעיות. זה לא מנותק. הרי הניסויים בקדושה הם בעצמם התיקון של תאוות הרעיות. כאילו כל הדרשה הזאת היא גם קשורה ללשון הקודש, אבל היא גם קשורה לא... לאותה מציאות ממשית שעליה התורה מדברת. יותר מזה נאמר, שבאמת מה ההבדל בין החיות לבין, בני אדם? שאצל החיות אז הקשר בין הבני זוג הוא באמת רק של גוף. אצל בני אדם עיקר הקשר זה בדיבור. עיקר הקשר בין איש ואשתו זה הדיבור. זה מה שעושה אותו לאיש ואישה. כן, אלמלא הדיבור, כביכול, אז זה זנות, זה לא איש ואישה. זה לא אשתו, זה לא בת זוג שלו. זה מסכת קידושים, אמרנו לא כך מזמן. אז יש אמירה בקידושים. אפשר להבין, כאילו, לפחות על פי הפנימיות, כמה זה דבר גדול, הדיבור בקידושים. שהוא שם את כל המקום, את כל העניין של הקשר, במקום של הדיבור. אנחנו מדברים על זה ככה, איזה משהו ככה. המתנה כזו, שמעתי את זה מהרב פינקוס, אתם יודעים שהיה דרשה נפלא, נכונה לברכה, הרב שישון פינקוס, יש לו קלטות, זה. אז הוא אומר, ככה, לא זוכר פה איזה הקשר, הוא מתאר את זה דווקא, זה לא הנושא שלו בדיוק, הוא אומר שאישה אומרת לאיש, אתה יודע מה אני רוצה? מה היא רוצה ממנו מהאיש? מה הדבר שהכי רוצה? אז הוא אומר ככה בלשון שלו, הוא ידע ככה להציג, הוא אומר, תדבר איתי, תדבר איתי, תדבר איתי, אתה זוכר שעוד היית לפני החתונה, ונסענו בקו 400, מבני ברק לירושלים, ודיברנו 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 כל הדרך, ואיפה אתה עכשיו כל הזמן, בתוך הספר, בתוך העיתון, בתוך הזה, לא מדבר? איך זה משאיר אותו? דיבור, אתה דיבור, לזאת עיקרי אישה. אישה זה בחינת הדיבור, בחינת לשון הקודש. אתה לקחת את האיש למקום של הדיבור. אז אל תרבה שיחה עם האישה, זה לכאורה נאמר על דיבור שהוא בעצם של תברת, כן, שבאשתו אמרו קל וחומר באשת חברו, אז לכאורה הכוונה היא שאותו חומרה שיש באשת חברו, אז מעין זה יש גם באשתו כשזה הבסיס, שהדיבור הוא בעצם רק מייצג את, את המדורה הזאת. אבל יש דיבור הפוך, שהוא התיקון של הכל, כאילו דברים כביכול קרובים. אבל בעצם הבדל של שמיים וארץ, הבדל בין קדושה לטומאה. כי בלשון הקודש תלוי תיקון הברית. עד מכאן שנאסר להם הרעיות, כי זה בלא זה אי אפשר להיות. היינו תיקון הברית, שלמות לשון הקודש, הם תלויים זה בזה.